טוב, אז שלום לכולם. אנחנו בפעם קודמת עצרנו בזה שהרמב״ם בברכות תפילה אוחז בדעה שבגמרא בברכות שהתפילות כנגד הקורבנות, והוא מעצב את כל סדרי התפילות שם על רקע הקורבנות. יחד עם זה, ממש בסוף הדברים ציינתי לרמב״ם בהלכות מלכים בפרק ט', הלכות מלכים ומלחמות, שהרמב״ם שם הוא מתאר את התפתחות המצוות והדת בעולם. אז הרמב״ם שם מביא את הדעה שתפילות אבות תקנו, כן? והרמב״ם שם כותב, הוא מתאר את שם המצוות בני נוח, והוא כותב: וכן היה הדבר בכל העולם עד אברהם להצטווה יתר אפילו במילה, והוא התפלל שחרית, ויצחק יפריש מעשר והוסיף תפילה אחרת לפנות היום, ויעקב הוסיף גדר נשב והתפלל ערבית. אז יוצא שהרמב״ם בהלכות תפילה מביא את הדעה של קורבנות, ואילו בהלכות מלכים הוא מביא את הדעה של אבות. אני חושב שאחד מכם אמר בפעם קודמת שיש גם הבדל בסגנון. הרמב״ם לא כותב בהלכות מלכים שאברהם תיקן להתפלל שחרית, אלא והוא התפלל שחרית. לגבי יעקב, והתפלל ערבית. לעומת זאת, ברכות תפילה, לשונו של הרמב״ם היא באמת שונה. שם הרמב״ם כותב בפרק א' הלכה ה' וכן תקנו שיהיה מניין התפילות כמניין הקורבנות. אז אפשר לומר שהתקנה היא כנגד הקורבנות. עם זאת, הרמב״ם חשוב לו לציין שהאבות התפללו. אני חושב שההסבר הוא פשוט. למה זה כל כך חשוב לציין את זה? זה חוזר במידה מסוימת למתח שיש לנו כאן, שאנחנו עוסקים מומן תפילה כעבודה שבלב, לכן תפילה שהיא עבודה, שהיא כנגד הקורבנות. מה שהרמב״ם בעצם מציין, שמראשית הימים שאנשים מכירים את הקדוש ברוך הוא, הם מתפללים אליו. אנו, הקביעה שהתפילה היא כנגד קורבנות מאחרת את מקום התפילה. היא בעצם אומרת שתפילה היא לא תנועה טבעית שהיא מאושיות החוויה הדתית, שאדם דתי פונה לקדוש ברוך הוא, אלא הוא מחכה שיצבו עליו, שיהיה תקנה, שיקרב את קורבנות, יגידו לו את השעות, הגבה יעבוד לו על הראש, כן, ויגיד לו ככה וככה. אבל בגלל שהרמב"ם בהלכות מלכים הוא גם כותב, אין תקנה, והוא יתפלל שחרית. כלומר, היה להם איזושהי תנועה ברורה שמתפללים, ובאמת, זה הזכרנו בפעם קודמת, בשבוע שעבר, שהמתפללים הראשונים בתורה זה אלו האבות, המתפלל הראשון הוא אברהם אבינו. ומהזמן שמכירים את הקדוש ברוך הוא, מדברים איתו, מתפללים אליו, ולכן מצד אחד הרמב"ם בהלכות מלכים מתאר שתפילה תמיד הייתה, יחד עם זאת, כשנכנסים לפרטי התקנה ולתוך התפילה דרבנן, כבר יש להניח שהאבות התפללו יותר את התפילה דאורייתא, אברהם התפלל פעם ביום, כן? לגבי יצחק זה כבר פחות ברור, כי הוא כותב, והוסיף תפילה אחרת לפנות היום. אז הוא כבר התפלל פעמיים ביום? אולי? אולי? הוא עשה הכל כמו אבא שלו, נכון? הבעיה רק שאבא שלו התפלל פעם ביום. טוב, אני התבלבלתי, כן, אבל בכל מקרה, הרמב"ם חשוב לו בצד אחד לשמר שהתקנה של התפילה כנגד הקורבנות, אבל שהתפילה מתרימה את הקורבנות. שהזכרתי לכם שיש עוד דוגמאות במשנה תורה, שהרמב"ם בגוף ההלכות כותב נימוק אחד, ובמקום אחר הוא כותב נימוק אחר, במקרה ששני הנימוקים מופיעים בגמרא, והכוונה היא לנימוק של היתר של פיקוח נפש בשבת. יש איזו סוגיה ארוכה ביומא בדף פ"ה, שם הגמרא מביאה רשימה ארוכה של דרשות תנאיות, מופיע גם במחילתא, ובסוף הדברים הגמרא מביאה דרשה אמוראית של שמואל, ששמואל דורש וחי בהם ולא שימות בהם. אז הגמרא מסבירה, בעצם השאלה היא, אם יש כל כך הרבה דרשות תנאיות, למה אנחנו זקוקים לדרשה אמוראית? הגמרא מסבירה, לכולו איתו פרחה. בכל הדרשות התנאיות יש פרחה, מה שאין כן לדרשה של שמואל שאין לה פרחה. לכן לא צריך להתפלא שכשאנחנו פותחים רמב״ם בכל שבת, בפרק ב', אנחנו לומדים את ההתחלה של היתר פיקוח נפש בשבת, לא צריך להתפלא שהרמב"ם מביא את נימוקו של שמואל. כן, הרמב"ם מתחיל בפרק ב' הלכה א' בהלכות שבת, דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות, כשאר כל המצוות, והוא מתאר קצת את גדרי פיקוח נפש, ואז הוא כותב בהלכה ג' ואסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה, שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ולא שימות בהם. הלמדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם. ואלו המינים שאומרים שזה חילול, המינים האלה הם אנשים קונקרטיים שהוא מכיר, הכוונה לקראים. ואסור עליהם, הכתוב אומר, וגם נתתי להם חוקים לא טובים, משפטים לא יחיו בהם. באופן פשוט וברור, הרמב"ם פה מביא את הדרשה של שמואל שכבר הגמרא נתנה לה עדיפות. עם זאת, בהלכות ממרים, בפרק ב', שהרמב"ם בא לנמק את היכולת של חכמים להתיר דבר שהתורה עשרה אותו לפי שעה. כותב הרמב"ם, אני אקריא את זה, בפרק ב' הלכה ד', כן, כותב הרמב"ם, ויש לבית דין לעקור אף אלו דברים, אף דברים אלו לפי שעה. חכמים יכולים לעקור דבר מן התורה, והוא כותב ככה, וכן אם ראו לפי שעה לבטל מצוות עשה, או לעבור על מצוות לא תעשה, כדי להחזיר רבים לדת, או להציל רבים מישראל ולהיכשל בדברים אחרים, עושים לפי מה שהשעה צריכה. אסור להם באופן קבוע לעקור דבר מן התורה. אבל לדעת הרמב"ם, לפי שעה הם יכולים. ואז הוא מביא נימוק. אפשר לשמוע את הרמב"ם הרופא בנימוק הזה. כשם שהרופא חותך ידו רגלו של הזה כדי שיחיה כולו, בנאדם עם נמק ביד וברגל חלילה, אז הרופא יודע שאם הוא לא יקטע את רגלו, מה יקרה לחולה הזה?
ימות.
הוא ימות, אז אם הוא מתפשט לו בכל הגוף, אז הרופא חותך ידו רגלו של זה כדי שיחיה כולו, כך בית דין מורים בזמן מן הזמנים לעבור על מקצת מצוות לפי שעה כדי שיתקיימו כולן. יש כאן גם תפיסת עולם שהמצוות קשורות האחת בשנייה, זה סוג של אורגניזם שכל החלקים קשורים אחד בשני, שכן, למה אני עושה חשבון כזה עם חולה? כי היד הוא חלק מהגוף, אז אני אומר, מה, בגלל שאתה חס על היד, אז לא תציל את הגוף, הרי כשהגוף ימות גם היד תמות, כן? אז יש כאן איזושהי תפיסת עולם ברמב"ם, שגם ההלכה הוא רואה אותה כגוף, שהיא נושא, שיש קשרים בין החלקים שלה, ואז אני אומר, אני יכול להקריב חלק ממנה בשביל להציל את השאר, שכן לו הכל היה חלקים נפרדים, מי אמר לך שאתה יכול לעשות את זה, לוותר על X למען Y, והנחה היא שהם קשורים ביחד, ואז תראו מה הוא אומר, כדרך שאמרו חכמים הראשונים, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. כאן אומר הרמב"ם, תשאל אותי, מי אמר לך שקו החשיבה הזה נכון? אז התשובה היא, הנימוק הזה שהוא מופיע בגמרא ביומא, בתנא דבי רבי ישמעאל, שאומר מותר לחלל שבת לפיקוח נפש, כי זה בסופו של חשבון, האדם הזה ישמור יותר שבתות. הוא אומר, אבל הנה רואים שגם בהלכה עושים את החשבון הזה. וכאן יש דוגמה נוספת, בלכות שבת הוא לא מביא את הנימוק הזה. בלכות שבת מה הוא כותב? וחי בהם ולא שימות בהם. וכאן הוא מביא את הנימוק הזה. מה שאנחנו רואים כקו חשיבה, שגם כשהרמב״ם בסופו של דבר בוחר אחד מהנימוקים, כי הוא מסביר יותר טוב את פרטי הדין. הרי זאת העדפה של קורבנות לעומת אבות. זה מסביר יותר טוב את זמני התפילה, את פרטי התפילה. זה לא אומר שהדעה האחרת לא נכונה. אז זה לא אומר שהדעה האחרת אין בה ממש, זה רק אומר שהיא לא הסברה תקנה, אבל היא יכולה גם להיות בתמונה, כל דבר כאן. זה שהגמרא ביומא בסופו של דבר אמרה שיש העדפה על הנימוק של חלל של וחי בהם, אני מסביר מה העדפה. הגמרא אומרת שחלל שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, זה בוודאי פיקוח נפש. אבל בספק פיקוח נפש, אתה כבר לא יודע אם החשבון הזה נכון. אתה בוודאי תחלל שבת, בוודאי תחלל שבת, האם זה עוזר? אז אומר הרמב"ם, אז הנימוק הזה לא מסביר טוב את כל פרטי הדין, אבל הרעיון שנמצא בנימוק הזה הוא רעיון דתי נכון, אז אני יכול להביא אותו כטענה לחשיבה של מערכות הלכתיות בהלכות ממרים. מה שנראה כעיר, היות והגענו לזה, כדאי להעיר, הרמב"ן בתורת האדם, יש שם החטיבה הראשונה עוסקת בענייני ביקור חולים, אז יש שם עיסוק בשאלה של במעוברת שהיא לא חשה בטוב, שאפשר להכיל אותה, אם זה סכנה למעוברת או סכנה לעובר. כלומר, אם אפשר על עובר לחלל שבת, לחלל יום הכיפורים ושל פיקוח נפש. ואז הרמב"ן דן, מה אם עובר שהוא פחות מ-40 יום, שלפי ההלכה הוא עדיין לא נפש? אז אומר הרמב"ן שמצד הנימוק שזה חי בהם ולא שימות בהם, אי אפשר להציל, כי הוא עוד לא בן אדם, הוא עוד לא... אבל מצד הנימוק של חלל שבת אחת שישמור שבתות הרבה, אז למרות שהוא עדיין לא נפש, הוא עדיין לא בן אדם, אבל אם אנחנו נציל אותו, הוא ייוולד, יתפתח כי הוא בא, ייוולד, ישמור הרבה שבתות, אז אומר הרמב"ן שמותר בשביל סכנה של עובר פחות מ-40 יום, שיולדת תאכל ביום הכיפורים, ועל זה אומר הנציב, בעמק שאלה, זה רק על ודאי פיקוח נפש, ולא על ספק פיקוח נפש. אז שם ממש להלכה מביאים את שני הנימוקים, כי יש טעם לכל נימוק. הרמב"ם פה בהלכות שבת הביא רק את הנימוק של וחי בהם. וגם שם הוא רואה בזה רעיון, שמשפטי התורה זה לא נקמה, התורה נועדה לתת לנו חיות ולא להרוג אותנו, אבל הוא עדיין מביא גם את הנימוק השני של חלל שבת אחת, כביטוי לתפיסת עולם של ההלכה, כביטוי פילוסופי, והוא מביא אותו בהלכות ממרים וגוזר ממנו את הרעיון שמדמים את ההלכה לגוף, ושיקולי רופאים יכולים להיות שיקולי פוסקים. בסדר? מילאתי את העניין? אוקיי. אז בואו, יש שאלות אולי? רוצים להעיר משהו? כן.
בקשר לסביבות, אני מרגיש שאשר מתבקש פה,
פה אתה שואל שאלה מצוינת, ויש לה גם תשובה. אנחנו נגיע לזה בפרק פרק ג', אז אם אתה רוצה לחכות על פרק ג', הבעיה שאתה לא בטוח שתהיה באותו שבוע, נכון?
כן,
אני...
כן.
אנחנו נגיע לזה בפרק ג', אני אסביר שם את זה ביסודיות, אבל אני אומר, ג'רי, אתה בטוח שתהיה? כשלמד פרק ג'? אם אתה תהיה, אז... אני פעם למדתי בחבורות של אבא זיכרונו לברכה. אבא היה דמוקרטי בחבורות, מה זה? היה הכולל של הישיבה. שהוא היה מעביר שיעורים, והבחורים היו מתאמים, אבא היה ידע לגדל תלמידי חכמים. אז הם היו אומרים לפניו שיעורים. היו מכינים, קשה לתאר, איזה פחד היה, כן, להעביר לפניו. והוא היה נותן לחבורה להחליט. אז אני זוכר, בתפשין ממזיין היה ויכוח. מה נלמד? הייתה קבוצה, אמרו, נלמד בבא בתרא. אז הייתה קבוצה שאמרה, בואו נלמד בבא בתרא, חזקת הבתים, אחד מהפרקים היסודיים בש"ס. קבוצה אחרת אמרה, בואו נלמד יש נויכלין, פרק אחר במסכת. אבא ממש לא רצה ללמוד חזקת הבתים, כי שנה אחרי זה הישיבה הייתה אמורה ללמוד את זה. אז הוא לא רצה שנתיים רצוף ללמד אותו דבר. אז עשו הצבעה, והוא הפסיד בהצבעה. דמוקרטיה. כי מה אמרו הבחורים שרצו חזקת הבתים? ג'רי, יופי שהרב ילמד בבא בתרא בשנה הבאה, אנחנו לא נהיה בשנה הבאה. לכן אני נזכרתי בסיפור הזה. ואז, שבוע אחרי זה, אבא נכנס לשיעור עם חיוך גדול על הפנים, הוא חשב על משהו ערמומי, כן? הוא אמר, יש לי רעיון. בוא נקיים את שניהם, הרי חזקת הבתים זה פרק מאוד ארוך, זה 32 דף, והוא לוקח הרבה זמן ללמוד אותו, אז הוא בדרך כלל לומדים מדף כ"ח עד דף מ"ב. זה ממש לי רעיון, הרי שנה אחרי זה ילמדו בישיבה מכ"ח עד מ"ב, בואו נלמד מ"ב עד ס"ך. ואז נעשה את זה יותר מהר, כי זה פחות... ואז נלמד גם יש נויכלין. כבר לא יכלו לעמוד מול זה. אז ככה, אני למדתי אצל אבא בבא בתרא מ"ב עד ס"ך, אחרי זה יש נויכלין, שנה אחרי זה מכ"ח עד מ"ב. אז ג'רי, השאלה אם תהיה או לא תהיה, זאת השאלה. אוקיי.
אין מוקדם מאוחר.
אז אני רק אענה מאוד מאוד קצר, כדי שאולי לא תהיה, כן? שבתורה כתוב הזמנים של הקורבנות. כתוב שמקריבים את התמיד מתי?
בבוקר.
בבוקר, מתי התמיד של השני?
בין
הארבעיים. אז מה אני צריך בעצם לענות? אני שואל, מה הזמן התמיד? מה זה בוקר? מה זה בין הארבעיים?
שחרית במילה.
אוקיי, אז אנחנו בזה נשאל, בסדר? אבל זה בעצם התשובה. אוקיי, אבל תפילה לא כתוב. מתי, נכון?
אני אספר דיון על...
בפרק ג', בסדר, בואו נתקדם. אנחנו עוברים עכשיו להלכה ז'. אומר הרמב״ם, וכן תקנו תפילה אחר תפילת המנחה סמוך לשקיעת החמה ביום התענית בלבד, כדי להוסיף חינה ובקשה מפני התענית, וזו התפילה נקראת תפילת נעילה, כלומר ננעלו שערי השמיים ועד השמש ונסתרה, לפי שאין מתפללים אותה אלא סמוך לשקיעת החמה. הרמב״ם בא להשלים את קשת התפילות אחרי שפגשנו את שחרית, מנחה, ערבית ומוסף, בתפילה החמישית, שהיא תפילת נעילה, שהיא תפילה יוצאת דופן. היא לא מגיעה מכנגד הקורבנות. היא לא מגיעה משם, היא גם לא מגיעה מהפסוק, ערב, הבוקר וצהריים, השיחה ואמת. מאיפה היא מגיעה? אז כאן תראו את הזמן שלה. ראשית, היא מיוחדת ליום התענית בלבד. והרמב"ם מוסיף שמה מטרת התפילה הזאת? כדי להוסיף חינה ובקשה מפני התענית. וכדי להבין את המשפט הזה, אנחנו צריכים לרגע להסתכל ברכות תעניות ברמב"ם, ולהבין על מה השתית הרמב"ם את חובת התעניות. הרמב"ם, עסקנו בזה כמה פעמים, שגם בשיעורים בשבת, הרמב"ם את חובת התענית בעת צרה, הרמב״ם רואה אותה כקיום דאורייתא של מצוות החצוצות, שהופיע בספר המצוות במצווה הנ"ט, שעקבנו פעם באחד מהשיעורים איך בספר המצוות הרמב״ם מדגיש שעיקר החצוצות זה במקדש, קשור לניהול העבודה של המקדש, ואחד מהדברים הם גם על הצער הצורר אתכם, ואיך לאט לאט בבניין המצוות עד שהוא מגיע למשנה תורה הוא מהפך את הסדר, והוא בעצם מגדיר, אני קורא את לשונו, מצוות הלכות העניות, מצוות עשה אחת, והיא להתענות ולזעוק לפני השם בכל עת צרה גדולה שתבוא על הציבור. ויש חובת תפילה מיוחדת שהיא בעת צרה. בעצם מה עשה הרמב״ם כאן? בעצם אימץ במידה מסוימת את עמדת
הרמב״ם.
אם הרמב״ם העסיק נגד הרמב״ם שיש חובת תפילה מדאורייתא בעת צרה, רמב"ם בעצם מקיים את שניהם. הוא מביא מצד אחד ברכות תפילה, את חובת התפילה שהיא בכל יום, שמתחייבת מבעבדתם את השם אלוקיכם, ובהלכות תעניות הוא מביא חובה אחרת, והיא תפילה מיוחדת בעת צרה, שכל מי שמעיין שם בפרק א' רואה שעיקר עניינה להאמין שיש השגחה בעולם, ולא לחשוב שיש דברים שהם אקראיים, להתייחס למציאות בעיניים דתיות. זה לא אומר שאתה יודע למה כל דבר קורה, כלומר זה לא שאתה הופך להיות זה מפני זה, אבל זה כן אומר לתת משמעות רוחנית למוראות הזמן ולחיים שלנו, וזו לדעתו תפילה היא חובה דאורייתא שמתקיימת באמצעות התענית והזעקה לפני השם. ודומה שזה המחייב או הבסיס, אם כך, של תפילת נעילה. היא איננה תפילה שמתחייבת מכוח זיקתה למערכות הזמן ולמערכות הקורבנות של בית המקדש, שהם קשורים במערכות הזמן, אלא יש תפילה מיוחדת, שמה כל עניין התפילה הזאת? תראו קצת את המילים שלו, כן? וכן תקנו תפילה אחר תפילת המנחה סמוך לשקיעה. למה חשוב לציין שזה אחר תפילת המנחה?
שזה מחוץ לסדר, אולי.
זה מחוץ לסדר, ובואו נאמר את זה קצת יותר. המעילה מוגדרת בגמרא, יש מחלוקת מה זה, אבל יש דעה שצלותה יותרתה. עכשיו, מה הופך אותה לתפילה נוספת? העובדה שכבר השלמתי את כל התפילות החובה. כלומר, עצם העובדה שכבר, לכן הזמן הוא לא רק סמוך לשקיעת החמה. הרי סמוך לשקיעת החמה אפשר להכניס גם את מנחה, ללמד את פרק ג' ג'רי, נראה, אפשר להתפלל מנחה עד שקיעת החמה. אז למה חשוב להדגיש הוא לפני שנעילה או אחרי מנחה? כי זה מה שהופך אותו לצלות היתרת. בהגדרה, גמרתי את תפילות היום, השלמתי את התפילות שאני מתפלל בגלל הקבע, בגלל שהבלוח כתוב מתפללים, ועכשיו אני מוסיף, זה צלות היתרת בהגדרה, ולכן זה מוגדר כאחר תפילת המנחה, סמוך לשקיעת המנחה, והמטרה שלה היא כדי להוסיף תחינה ובקשה מפני התענית, כן? זה עניינו שזה רומז כמובן ליסוד של הלכות תעניות, ואז הרמב״ם אומר, וזו התפילה נקראת תפילת נעילה, כלומר, ננעלו שערי השמיים בעד השמש ונסתרה, לפי שהם מתפללים אותה לסמוך לשקיעת החמה. בואו נחשוב לרגע על העניין, למה דווקא סמוך לשקיעת החמה? למה? אם זה היה חצי שעה לפני כן, שעתיים לפני כן, מה יש ברגע הזה? שערי השמיים ננעלו, כלומר? אז קודם כל אני רוצה להסביר למה הכוונה של שערי השמיים ננעלים, בסדר? אולי הגיע הזמן להסביר את זה פעם. הקוסמולוגיה שהייתה רווחת בתקופת חז"ל, מי שרוצה לראות אותה, היא נמצאת בגמרא במסכת פסחים בדף צדיד. זה הבסיס, בעזרת השם אני מקווה פעם להעביר את זה קצת שיעורים, הזמני היום בהלכה, אבל זה הבסיס של הבנת רבינו תם וכו'. חז"ל האמינו, זו הייתה קוסמולוגיה שהייתה רווחת בזמנם, שכמו שכתוב בתורה, שיש רקיע, שהוא מעלינו, זה מין קרום כזה, יש שבעה רקיעים שמחזיקים את המים העליונים, והגמרא שם מתארת מחלוקת בין חכמי ישראל לבין חכמי אומות העולם, איך תנועת גרמי השמיים מתנהלת. כלומר, זה כמובן מתואר מתוך הנחה שאנחנו עומדים במקום וגרמי השמיים אלו שזזים. הגמרא שם מביאה דעה, שזו דעת חכמי ישראל, שבבוקר הרקיע הוא מין קרום כזה, גמינו אותו ככה, כן? ופה הצפון נגיד, פה מזרח, פה מערב, אז השמש בבוקר הולכת מתחת לרקיע, היא מגיעה לרום, כשהיא צריכה לשקוע, היא עוברת בתוך הרקיע, עוברת לצד השני שלו, עוברת מאחורי הרקיע, עושה את כל הסיבוב, ואז היא למחרת בבוקר תצא עוד פעם במזרח. זו הייתה הקוסמולוגיה שלהם. הקוסמולוגיה הזאת נמצאת גם בתפילה, במטבע הברכה של התפילה. אנחנו רואים את זה בתפילת שבת, בכל ידוך, אבל אנחנו אומרים, בוקע חלוני רקיע. מה הכוונה? בוקע, מוציא חמה ממקומה. מה הכוונה? הוא עושה פתחים בתוך הרקיע, והשמש עוברת שם. אני אומר לכם רגע אחד, מהי שיטת רבינו תם, השקיעה הראשונה והשנייה? השקיעה הראשונה היא שהיא נכנסת לתוך הרקיע, ומהי השקיעה השנייה? שהיא מסיימת לעבור את כל הרקיע, ואז היא מתחילה מה לעשות? להסתיר, אז היא מתחילה, כלומר בשקיעה הראשונה כבר לא רואים יותר את השמש, למה? כי היא נכנסה לתוך הרקיע, בשקיעה השנייה, היות והיא תהיה מעכשיו, היא עושה את הסיבוב, בוא לא נראה דבר את הקרניים שלה. עכשיו כמובן, אני אומר זה לא לעכשיו, כמובן שאנחנו את כל זה יכולים לתרגם למונחים קוסמולוגיים אחרים שיתארו אותם תופעות בצורה אחרת. ויש לנו יכולת לתאר את זה גם כן. כולנו חווים את זה שהגלגל החמה נעלם לפני שבאור עדיין נמצא, כי יש קרני אור, כן? אז נכון שאני לא יודע להסביר את זה אחרת, אבל מבחינת התופעה אני רואה תופעה דומה. אבל מתוך ההנחה הזאת שיש רקיע, שיש בתוכו פתחים, ובפתחים האלה השמש עוברת, אז מה זה ננעלים שערי שמיים בעד השמש מנסתרה? השמש הולכת מה לעשות עכשיו? להיכנס בתוך הרקיע והדלת תיסגר. ומה אני כאילו מרגיש? שהיום הולך לחמוק לי
מבין האצבעות.
מבין האצבעות, כלומר אני אתאר את זה, אולי ביום תענית רגיל, לא מבין, אבל תענית זה חוויה דתית. בטח יום הכיפור, היום הקדוש הזה, לאחוז, כאילו אני כביכול, זה כמו שקרוב משפחה נוסע לחוץ לארץ, אז מלווים אותו לשדה התעופה, ואיפה השערים ננעלים? איפה הכי מתגעגעים? שיש את המקום הזה שרק מי שיש לו דרכון יכול לעבור, כן? כלומר אפשר לעמוד בתור לזה דרכון, וכשמגיע התור הזה, ואז אתה הכי מתגעגע, אחרי זה נוסע הביתה, אתה כבר לא מתגעגע, כאילו, כביכול אתה עומד יד הדלת הזאת, והיום הולך, וזה הולך, והשמש הולכת, ואתה כאילו, וזה התיאור הזאת, שזה, לכן תפילת נעילה היא על זמן מאוד 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 בעייתי. צריך להתפלל אותה סמוך לשקיעת החמה, וכאן נכנס זה דבר שהוא מאוד מאוד פרובלמטי, אם אתה צריך לסיים אותה. כבר אני מסתכל על הגבי, שאני השנה, והשנה הראשונה כרבנות, עמדתי במשימה, נכון? ברוך השם, כי הגבאים עזרו לי, אבל אני יודע כמה דאגת.
קצת.
אוקיי, בסדר, אני את האמת, זה גם בלבל אותי. לא, זה באמת מבלבל, אבל אני רק אומר, אנחנו אמונים על זה שאנחנו רוצים לסיים נעילה לפני השקיעה. אני יכול להגיד מה מורי והרבי הרב המטל היה עושה, זה היה בעל שיעורי נעילה כל השנים. והוא מצד אחד מאוד רוצה ברכת כהנים, וצריך זה לפני השקיעה. מצד שני, באמת יש בעיה, אז מה עושים עם שארית הזמן? כי לא רוצים שאנשים ילכו לאכול. זה אחריות גם כן. אז הוא היה מספיק ברכת כהנים לפני השקיעה, ואז הוא היה שר היום תאמצנו, והיה מכניס לתוך הדברים ממוסך, לתוך נעילה. ואחי הרב משה, שהיום ראש הישיבה, היה משתגע מזה כל שנה. למה? כי הוא אומר, אם כבר הצלחת להביא ברכת כהנים לפני השקיעה, אז גם מה תעשה? תסיים את נעילה לפני השקיעה, כי זה תפילה של יום הכיפורים, ואל תתפלל אותה אחרי השקיעה. אז אני אומר במאמר מוסגר, לא בטוח שהוא צודק. כלומר, אצל ראשוני אשכנז, יש עדויות ברורות שהם היו מסיימים בכוונה נעילה אחרי השקיעה, וגם היו נושאים כפיים אחרי השקיעה, דרך אגב, מה שאנחנו להלכה לא עושים ולא פוסטים ככה. והם היו גם, הם גם הסבירו במפורש, בין היתר מה הסיבה? כי זה טוב שהנעילה תהיה על, על בין השמשות, כי בעצם כל מטרת נעילה הוא להיות בזמן הדמדומים, כן? כלומר, בניגוד לתפיסה של אחי הרב משה, שהמטרה היא, זה עוד תפילה של יום הכיפורים, אז צריך לסיים אותה, אולי הוא לא אחד מתפילות היום, אלא הוא באמת תפילה שנופלת על מה? על, על היציאה של היום, על המעבר של היום. חוק הזאת שאלה, רגע, בזה הרמב״ם משלים את קשת התפילות, כלומר, תפילת נעילה היא תפילה מיוחדת, ואז הוא מסכם. נמצאו התפילות בכל יום שלוש, ערבית ושחרית ומנחה, ובשבתות ובמועדים ובראשי חודשים ארבע, שלוש שלכל יום ותפילת המוספים, וביום הכיפורים חמש, ארבע אלו ותפילת נעילה. וכמובן, הסיכום שלו לא מתאים למה שכתוב קודם, כבר דיברנו על זה, כי קודם, כשהוא תיאר את מניין השלוש תפילות, את מי הוא תיאר? שחרית מנחה ומוסף. ערבית היה אקסטרה, כאן הוא, הוא עשה מעבר מהצגה מושגית של כנגד הקורבנות בתוך יום. ואז הסדר חזר לסדר הטבעי, שחריס מנחה מערב פלוס מוסף פלוס נעילה. ואז הרמב"ם ממשיך בהלכה ט', תפילות אלו אין פוחתים מהן, אבל מוסיפים עליהן. אם רצה אדם שיתפלל כל היום כולו, הרשות בידו. עכשיו למה הדבר הזה כל כך חשוב? אז אנחנו חוזרים עוד פעם למתח הפנימי שבעולם התפילה, בין התפילה דאורייתא שהיא עבודה שבלב, לבין התפילה דרבנן שהיא עבודה, עם שעות קבועות, ולכן המתח שגואה הוא, אז האם באמת אני יכול להגביל אדם שיש לו כניהה להתפלל, שיש לו חוויה דתית שהוא רוצה, וכאן הרמב״ם, שימו לב, לוקח את דברי רבי יוחנן בגמרא, וקצת משנה אותה. מה רבי יוחנן אמר? ולוואי יתפלל אדם כל היום כולו, ומה כותב רבינו הרמב״ם? אם רצה אדם שיתפלל כל היום כולו, רשות בידו. ועוד רבי יוחנן רוצה להתפלל, הרמב״ם מאפשר להתפלל כל היום. אפשר לראות פה איך אולי הוא היה מודע ליציבות של מערכה של תפילות הקבע. הוא לא, הוא מאפשר, הוא לא מעודד לשבור אותם. אני אומר את זה בשפה שלנו, שמענו קריאת שמע דיברנו. הוא מתפלל כל כך טוב את שלוש התפילות ביום, ואתה כבר רץ להוסיף עוד. כלומר, אם באמת זה כל כך פשוט הדבר הזה, אולי עם כל זה שהתפילות הקבע אין להם את הרטט הדתי הנובע ממנקי הלב, אבל אולי היציבות שלהם היא מעניקה משהו שזה גוף הדבר. בכל מקרה, הרמב"ם משתמש בדברי רבי יוחנן תוך כדי שהוא קצת משנה אותם. אז הוא ממשיך, מה בעצם התקדים? וזה כנגד קורבנות, וכל אותם התפילות שיוסיף, כמו מקריב נדבות. התקדים הוא תפילת נדבה. לפיכך צריך שיחדש דבר בתפילה בכל ברכה וברכה מן האמצעיות מעין הברכה. ואם חידש אפילו בברכה אחת דיו, כדי להודיע שאם נדבה לא חובה. ושלוש ראשונות ושלוש אחרונות, לעולם אין מוסיפים בהן ואין פוחתים בהן, מהן ואין משנים בהן דבר. אז כמה דברים קצרים, מה שנספיק בדקה וחצי שנשארו. ראשית, התקדים של תפילת נדבה, כבר הזכרתי את זה כשלמדנו על תפילת ערבית, זה לא רק שאני לא חייב, אני מתנדב, אלא כשאני מתפלל זו תפילה שצריכה להיות תפילה אחרת מתפילות הקבע. דיברנו אז על הרמב״ם שתפילת ערבית היא תפילה אחרת, אז כאן הרמב״ם מדגיש את זה. למה חשוב לחדש בדבר? יש פה לכאורה שתי סיבות. סיבה אחת זה מה שנקרא המחייב של התפילה. למה אתה מתפלל עוד פעם? אתה רוצה עוד פעם להגיד סלח לנו רפאנו? לא אמרת את זה לפני חצי שעה, לא אמרת את זה בבוקר, לא תגיד את זה אחרי צהריים. אז כדי שיהיה מוצדק להטריח את ריבונו של עולם, או למה אתה רוצה להתפלל? כי יש לך משהו נוסף להגיד, כן? אז זה דבר, הסיבה הראשונה שצריך לחדש בדבר, וכאן בעירתו של דבר, מה אומר הרמב״ם? עדיף לחדש בכל ברכה וברכה. כמובן, מעין הברכה, ברפאנו, תגיד רפואה על חולה, וברך עלינו, תהיה לביזנס שלך, והשיבה שופטנו, תתפלל משהו על איזה משפט, כן? אבל אז הרמב״ם אומר, אבל אם חידש אפילו ברכה אחת דיו, כמו אולי זה לא רק המחייב, למה אתה מתפלל, זה כדי לשנות את התפילה, שהיא לא תראה כמו תפילת הקבע, וזה מה שהוא כותב, כדי להודיע שהיא נדבה לא חובה. והרמב״ם מוסיף, ונסיים, שזה רק בברכות באמצע, מה שחוזר לדבר שבהרבה הוזכר פה, שעיקר התפילה זה הברכות האמצעיות, ואילו הברכות האחרות הן פשוט
פותח.
מעטפת. ולכן, דווקא בברכות האמצעיות יש חובה להוסיף, ובכלל גם בנקה שאומר את זה,